לפני שאני אעסוק בענייני דיון, אני רוצה להקדים כמה מילים על טקס יום הזיכרון. אתמול, אני שהשתתפתי בטקס יום הזיכרון.
ואני רוצה להגיד לכם, אני לא אהבתי את הצורה של הטקס של יום הזיכרון. אמנם הוא היה מושלם מבחינת הביצוע, הוא היה חזק, אבל הרוח הכללית שנשבה בו הייתה שחורה, מחיבה, מדרדכת. היא אמנם נגעה ללב, לרגש, אבל גרמה לעצב, לדיכאון, ועצבות זה רעה חולה. והיא אם כל העבירות. זה ייאוש, וייאוש זה חוסר אמונה. היו נקודות אור, והם לא היו מועטות, אבל הרוח הכללית שידרה אובדן, חוסר תוחלת ולנחוליות. זה לא צריך להיות האופי של טקס של יום הזיכרון אצלנו. אנחנו נוהגים ביום השנה שנפטר, לא משחזרים את הכאב של יום הפטירה, את הרגע של קבלת ההודעה, מתאספים למשפחה, נפגשת, מתאחדת, עושים סעודה, שותים לחיים, לומדים, מתבוננים במה שאפשר ללמוד מהנפטר וללכת בדרכיו, מזכירים את מעלותיו, מתפללים לעילוי נשמתו, אבל יוצאים מהיום הזה, מפגישה כזאת, מחוברים יותר, חזקים יותר, כך נוהגים באזכרות של גדולי תורה. זה יום של התחזקות והתעלות, ולא יום של להיזכר בשעת הפרידה ובכאב ויגון. השדר כאילו נוצר חור שחור בחיים שאין לו תיקון, כאב שאין לו מרפא, זה שדר מעוות. אסור להסתכל ככה על החיים. יש בזה ביקורת על הנהגתו של ריבונו של עולם. מה רוצה הנשמה של מי שקידש שם שמיים? האם היא רוצה שזה יגרום בכל שנה ושנה או כל השנה צער וכאב למשפחה? מה יש לו מהצער הזה? הוא היה רוצה שמשפחתו תיבנה ותתחזק ותתעלה, ומי תתעלה ותהפוך את הכאב למציאות בונה, הוא יתעלה יחד איתם. אסור שאדם יצא מטקס של יום הזיכרון כמו כאילו הוא חוזר מלוויה. האם כשנפרדים מאדם או ממשפחה שעולה לארץ ישראל, אז בכל שנה ביום הפרידה משחזרים את הכאב או שמחים שברוך השם המשפחה עלתה לארץ ישראל והיא עולה במעלות הקודש? גם הבנים שמסרו את נפשם על קידוש השם הם כעת בגן עדן העליון, מאושרים, נהנים מזיר השכינה, לא מבינים מדוע מצטער את המשפחה כאשר להם כל כך טוב. אדרבה, אם המשפחה במקום להצטער תהפוך את הפרידה הזאת, אני לא מדבר על המשפחה, אני מדבר יותר על האווירה של הטקס, כפי שאמרתי, כי המשפחות ברוך השם בריאות, ואני מדבר על הטקס עצמו. אם תהפוך את הפרידה הזאת, את הקורבן הזה, לאירוע מכונן ובונה, הרי בזכות הבן, הבעל, גם הקדושים מתעלים למעלה בעולמות העליונים. הצדוקים שלא מאמינים בעולם הבא, אצלם המוות זה חור שחור. אבל אנחנו שמאמינים שהעולם הזה זה עולם זמני וחולף, ועולם הבא הוא עולם ארוך, 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 עולם נצחי, שהעולם הזה הוא פרוסדור, והעולם הבא הוא הטרקלין. מי שקנה עולמו בשעה אחת, ואלה שמוסרים את נפשם, קנו עולם, עולם עליון בשעה אחת, אין מאושרים מהם. המשפחות צריכות להצטייר לא כמי שנושאות איזה סרט שחור על בגדיהם, אלא כמי שנושאת מדליה החשובה ביותר, סרט של הצטיינות. מיום הזיכרון צריך לצאת, מטקס של יום הזיכרון, במצב רוח מרומם, בראש זקוף, בכוחות חיים חדשים, באור על הפנים. ומי אם לא אנחנו צריכים להתוות את האופי הנכון של טקס יום הזיכרון, וממנו יראו וילמדו. אני שוב פעם חוזר ואומר, אני לא מדבר על המשפחות, הן בריאות מאוד, ובאמת לא כך. אני מדבר רק על הטקס עצמו, כפי שאני התרשמתי מהטקס של יום הזיכרון. אני לא מבקר את האנשים שהשתדלו, כי באמת הוא היה מבחינת הביצוע יוצא מן הכלל. אחרי הקדמה הזאת, אנחנו, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושענו. זה השם, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. לא נאמר בפסוק נגילה ונשמחה בישועתנו, אלא נגילה ונשמחה בישועתו. מדקדק המרשה ואומר, נגילה ונשמחה בישועתו של מקום. כלומר, כשישראל נושאים, כביכול הקדוש ברוך הוא גם כן נושא. כביכול הוא מושיע, כשהקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל, הוא נושא בעצמו. אלה דברי המרשה בסוף תענית. ואנו נגילה ונשמחה בישועת השם. ועל זה באמת השמחה היותר גדולה שכבודו יתברך מתגלה על ידי ישועת ישראל. וכבר אמרו חכמים בירושלמי, אמר רבי עקיבא, במסכת סוכה, מה תלמוד לומר מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גוי ואלוקיו? הקדוש ברוך הוא פדה גוי ואלוהיו, כביכול כאילו עצמך פדית, כך אומר הירושלמי. כלומר, הקדוש ברוך הוא פדה את העם וכביכול פדה את עצמו. והירושלמי מביא עוד פסוק, אני והושיע נא, והו, זה הכוונה לשם שמיים, והוא אסור בזיקים, באזיקים. כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא אסור, ואני והוא להושיע, וגם על המילה אני אומר התוספות במסכת סוכה, שגם זה שם שמיים, והכוונה הושיע, הקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל, כביכול הקדוש ברוך הוא נושא בעצמו. הזוהר אומר בפרשת בהר, שעבדים, כיוון שיש עליהם עול של אדונם, לא יכולה להיות להם עליהם עול מלכות שמיים. כי לא יכול להיות עול מלכות שמיים כשיש עול אחר. וכיוון שאין עליהם עול מלכות שמיים, אין עליהם גם עול מצוות. וזה מה שנאמר, זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם. מה חינם? בלא ברכה. כי הם לא היו צריכים לברך, כי הם היו פטורים מן המצוות, כי הם היו עבדי המצרים, ומי שאין עליו עול מלכות שמיים, אין עליו עול מצוות. כך אומר הזוהר. לכן עבד שאמר, אומר, אהבתי את אדוני, לא יצא חופשי, רוצים אותו במרצע, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. הווי אומר, כשהיינו בגלות, לא יכולנו לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. היינו תחת עול של זרים. וזה גדולתו של היום הזה, של השחרור שלנו שהשתחררנו מעול גויים. אנחנו כבר לא תחת עול גויים, אנחנו יכולים לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים שלמה. אין עלינו עול אחר, רק הוא לא של מקום. בזה אפשר להסביר את הברכה שאנחנו מברכים לפני קריאת שמע. בבוקר, אהבת עולם, אהבתנו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו, זה ברכת התורה. אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, אבל בתוך הברכה הזאת פתאום נכנסת עוד בקשה שלכאורה לא שייכת לעניינה של הברכה. מהר ואבה לנו ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ, ושבורו לנו מעל צווארנו, ותוליכנו מהרה קנועית לארצנו, כאל פועל ושוטעת, ובנו ואחרת מכל המש... ובנו ואחרת בסדר. וקרבתנו מלכנו שמך גדול סלע באמת, בסדר, זה כבר חלק מברכת התורה, אבל מה בעצם נכנס באמצע הבקשה של קיבוץ, של לחזור לארץ ישראל ולשבור עולנו מעל צווארנו? התשובה פשוטה, לפני שהולכים לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע, והרי אי אפשר לקבל עול מלכות שמיים כשיש עול מלכות אחרת, אז אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שהוא ישחרר אותנו מהר ואבל לברכה ושלום מארבע כנפות הארץ, שבור עולנו מעל צווארנו, אז אנחנו נוכל באמת לקבל עול מלכות שמיים שלמה, לא עול מלכות שמיים חצויה, חלקית. זה הגודל של עניינו של היום הזה. וגם כמובן אנחנו מבקשים תוליכנו מהרה קדמות לארצנו, לסלק עול הגלות ולבוא לארץ ישראל, כי רק בארץ ישראל, מי שגר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, מי שגר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. אם כן, קיום המצוות בארץ ישראל כעת מובן לנו, אפשר כאן לקבל עולו של מקום, עול מלכות שמיים, ומתוך כך עול מצוות. אולי זה הפירוש להציבי לך ציונים, שהמצוות בחוץ לארץ קיומם הוא רק תרגול, כי אי אפשר לקבל עול מצוות כשאין עול מלכות שמיים. אין עול מלכות שמיים כשיש עול אחר. אז גודל עניינו של היום הזה, נשתחררנו מעול גויים, אנחנו יכולים לקבל עול מלכות שמיים. ועל ידי שאנחנו יכולים לקבל עול מלכות שמיים, כבודו של הקדוש ברוך הוא מתעלה. והשכינה כביכול שהייתה בגלות, היא עכשיו נפדתה. נדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא. לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. הקדוש ברוך הוא נקרא אדון עוד לפני שנברא עולם. אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הוא על מי הוא מלך? הוא לא תלוי בנבראים. הקדוש ברוך הוא מולך. אבל מה התחדש כאשר הוא ברא את הנבראים? לעת נעשה בחפצו כל, כאשר הוא עשה בחפצו את הבריאה, אזי מלך שמו נקרא. אז קוראים לו במלך של מלך. קודם לא היה מי שיקרא לו מלך. הוא היה מלך. הוא מלך בטרם כל יציר נברא. אבל הקריאה שיקרא בשם מלך זה רק לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. כשיש מישהו שקורא לו מלך, אז הוא נקרא בשם מלך. הגמרא במסכת בברכות אומרת, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם. אברהם אבינו וקראו אדון, שנאמר השם אלוקים במה עדה כי ירשנה. אברהם חידש תואר כביכול הקדוש ברוך הוא, קרא הקדוש ברוך הוא לאדון, השם, אני אמרתי במילה השם, אבל הוא קרא לו באלף דלת נוניון, לשם אדנות, השם אלוקים במה עדה כי ירשנה. כלומר, אברהם חידש את הקבלת עול מלכות שמיים בשם הזה. אנחנו היום נמצאים 65 שנה לתקומת המדינה. 65 שנה זה גימטריה אדנות, שם שמיים. א' ד' נ' י' זה 65 שנה. זה לא מקרה, כל שנה ושנה יש לה את הייחודיות שלה. הופעת מלכות ישראל היא מגלה את ריבונו של עולם כאדון. וכשהמלכות הולכת ומתבררת ומתגלה, אז הקריאה בשם השם, שם האדנות שלו, הולכת ומתגברת. פתחנו בפסוק, הנה, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו, זה קיווינו לו ויושענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. הפסוק אומר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו, זה קיווינו לו. כלומר, יכול להיות מצב שהתקוות מתגשמות ולא רואים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. כמו שליהו הנביא אמר, ענני השם ענני, ענני שתראה דבי בשמין השמיים, וענני שלא יאמרו, מעשה כשפים. אז זה לא יעזור מה שתראה שמין השמיים. אליהו הנביא שמבשר הגאולה, אליהו הנביא חושש שגם אם תרד אש מן השמיים, יגידו, זה לא, זה מעשה כשפים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפללים מהקדוש ברוך הוא, מקווים אליו, מבקשים שהקדוש ברוך הוא יופיע ויגלנו. צריך גם לבקש שנראה שהוא גואל אותנו, שזה השם קיווינו לו. זה מה שאנחנו נגלים, זה השם שקיווינו לו. נגילה ונשמחה בישועתו. יכול להיות מצב כזה שמקווים ויש ברוך השם גאולה ולא רואים. ואומרים מסע כשפים מזה. אומרים זה סתרה אחר. אומרים חס וחלילה. אומרים כל מיני שמות אחרים. זה השם קיווינו לו. זה מה שאנחנו ביקשנו. זה השם קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. אנחנו זכינו לקיים את הפסוק הזה. זה השם, אנחנו יודעים, זה מה שאנחנו רואים, זה מעשה השם. אני רוצה להזכיר קצת מספרים לטובו של הקדוש ברוך הוא. בזמן האחרון עוסקים בשאלה על קיום עולם התורה, עולם הישיבות. אז בינתיים מתגלים המספרים של עולם הישיבות. יש לומדי תורה שמקבלים מלגה, יש 125 אלף תלמידים, אברכים, צעירים, סקיינים, כמעט בפנסיה, עוסקים בתורה, 125 אלף, לא היה כדבר הזה, אני חושב, דורות. המספר הזה זה לאלה שמקבלים מלגה, יש הרבה אנשים לומדים תורה כמובן, אבל יש אנשים שכביכול תורתם אומנותם, אחרי שכבר אמרו את השלב הזה שצריכים את השחרור מתורתם אומנותם, הם ממשיכים ללמוד. בישיבות הציוניות הגבוהות יש 3,000 תלמידים. בישיבות ההסדר, 7,500. יש 70 ישיבות הסדר. 27 ישיבות גבוהות ציוניות. אמנם לא כולם גדולות, יש ישיבות בהתחלה, יש הרבה ישיבות קטנות, אבל 27 ישיבות בגבוהות ציוניות. יש 1,500 תלמידים במכינות. עולם תורה עצום הולך ומתפתח, וזה הכל קרה בזכות אותו היום הגדול הזה. לא רק מדינה, לא רק לאומיות, אלא בעיקרה כאן צומח עולם תורה, עולם שקורא בשם השם, עולם שמגלה את ישועת השם. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בישועתו. שיהיה לנו יום של תודה וברכה, לא, זה לא נקרא לזה חג שמח, אבל יום שמח, יום של התרוממות ושל התחזקות של בניין התורה בארץ.